הפעם היה לי חשוב לדבר על התוספות הראשון בפרק, אז אני מניח שכבר הספקתם להגיע אליו. זה תוספות שהרבה מאוד דנו בו. לא נמצא את כל הדיונים פה היום. באמת שחלק גדול מהספר הזה, למשל, של הרב דוקטור איתמר ברפטיג, עוסק בתוספות הזה, ועוד ספרים של אחרונים, ורב שימן מדבר על זה, יש הרבה עיסוק בדברים האלה, קצת להרוויח ידיעות בנושא. טוב, אני מניח שכבר יצא לכם לשמוע ממני יותר מדי פעמים השנה, אבל גם זה לא הפעם האחרונה, שדיני חיובים מתחלקים לאיזה שלושה ערכים. חיובים
הקרן.
מה?
הקרן עצמה. הקנס.
הסכמים.
הסכמים, רצוניים, נכון? זה ענף אחד של חיובים.
החזרים.
מה?
החזרים.
החזרים, נכון? חיובי נהנה, משטר שי וכו'. והענף השלישי אפשר לקרוא לו חיובים מכוח הדין. שאדם לא קיבל על עצמו ברצונו, וגם אין ממון של השני אצלו, אבל הדין מטיל עליו חיוב. והדוגמה הכי מפורסמת בחיובים מכוח הדין זה... קנס זה משהו אחר קצת, כי קנס זה... דיברנו על זה, קנס זה עונש. הדברים שאני מדבר עליהם פה זה ממון, ובסוף זה מקים ממוני גבח. אבל נזיקין, נכון. נזיקין, אבל יש לנו במסכת כתובות עוד דוגמאות לזה. כתובה, מזונות.
כתובה זה לא הסכמים?
מה?
כתובה זה לא הסכמים?
כתובה זה פועל גם כתנאי בדין, נכון? זאת אומרת, גם אם האדם לא כתב את זה, אז הדין אומר שחייב. אז... מה?
למה נזק
חייב? אתה לא קיבלת, אין אצלך משהו. הדין אומר שאם אתה אשם, אז אתה צריך לפצות את הנזק. זה משהו שמונחת אליך בעל כוחך. נכון, יש בזה משהו, בסדר, אבל זה כטעם הדקה. נכון, יכול להיות שאפשר לקנות איזושהי יסוד, אבל בסדר. טוב, זה משהו שאני חוזר על זה כל פעם, זה תמיד צריך להיות לנגד עינינו. בסדר. הדיון פה מתחיל מהקביעה של המשנה, שאף על פי שאמרו בתולה גובה 200 ואלמנה מנה, אם רצה להוסיף אפילו 100 מנה יוסיף. ועל זה, זהו הדיונים בראשונים, מאיפה היכולת של אדם להתחייב בכסף שהוא לא חייב בו מכוח הדין, ואדם מוסיף ומתחייב מדעתו. אז לפני שניכנס לתוספות היסודי פה, ואנחנו לא כל כך נלמד את התוספות היום, אנחנו נלמד את הראש יותר, כי זה יותר פשוט ומסודר. אם זה היה שיעור עיון, אז הייתי יושב גם לעשות השוואות מדוקדקות עם התוספות. לענייננו היום, אנחנו במקום ללמוד את התוספות נלמד את הראש כאן. אבל עוד לפני שנגיע לתוספות ראש, אחד הראשונים לפחות העיר הערה חשובה, זה המאירי, שיכול להיות ש... אנחנו היום בשיעור נמצאים בחלק בענף הזה, בענף החוזי, ההסכמי, רצוני, וזה יהיה עיקר הדיון בתוספות. אבל העיר המאירי, רגע, אל תשכח שיש גם ענף הזה. המאירי אומר, מקור אחד בדף, לכולם יש דף? מה? חסרים דפים? יש עוד דפים, כן. אומר המאירי, מקור מספר אחד, דכתובתה עצמה, מי עניחה? הרי אף אחד לא שאל בראשונים איך אדם יכול לחייב את עצמו בכתובה עצמה. החתן, הדלפון, איך הוא יכול לחייב את עצמו ב-200 של בתולה? דכתובה עצמה, מי עניחה? משום תנאי בדין. אין שאלה איך אדם יכול לחייב את עצמו, כי אם יש חיוב מכוח הדין, אז הדין מכיר עליו את החיוב. ואם אני דלפון ואין לי פרוטה לנשמה ואני שובר למישהו, אני הורס למישהו את האוטו היקר שלו, אז הדין אומר שאני חייב כסף, אם אין לי מה לשלם, אז אין לי מה לשלם. אבל כשיהיה לי מה לשלם, אז אני אהיה חייב לשלם. כי כשהדין מכיל עליי חיוב, אני לא צריך לשאול את עצמי איך זה קורה. הדין עושה את זה, התורה מכילה עליי את החיוב. אז ככה זה לגבי מסיק, וככה זה גם לגבי עיקר כתובה. אז אומר, בכתובתה עצמה, מי יניחה משום תנאי בדין, אבל תוספת, איך? איך זה יכול להיות שאדם מצליח להכיל לו על עצמו תוספת, שזה הדין לא מטיל עליו? ומציע מאירי, שמה רבנן שביאו עלי תנאי כתובה כי כתובה, וכל שכתובה קונה, תוספת קונה. והוא שקראו כאן תוספת תנאי כתובה. אומר המאירי, שמאוד יכול להיות שגם תוספת כתובה שהדין לא דורש, אבל לאיזה אחד מהענפים האלה זה שייך? זה שייך לענף הזה. זה עדיין שייך לענף הזה. זאת אומרת, הענף הזה הוא בגדול ענף של חיובים שהתורה מטילה על האדם. בתוך החיובים האלה, אז יש גמישות מסוימת. לגבי כתובה, אז חכמים קבעו סכום מינימום. באלמנה מנה בתולה 200. חכמים קבעו סכום מינימום. האדם רוצה להוסיף, אז הוא יכול להוסיף. אבל כל מה שהוא יוסיף זה עדיין במסגרת המשבצת שהדין מכיל עליו. זאת אומרת, הדין מחכה לזה שיזינו לו את הנתונים. אם לא מזינים לו נתון אחר, אז הנתון הוא המינימלי. אם מזינים לו נתונים אחרים, אז הנתון היותר גבוה. אבל בסופו של דבר זה חיוב שהדין מכיל על האדם, ולכן אני לא צריך לשאול את עצמי על תוספת. יש דין מיוחד של תוספת כתובה ככתובה. עכשיו, עד כמה תוספת כתובה היא באמת ככתובה או לא, זה שאלה שבמידה רבה כבר היה גמרא כאן עוסקת בה, ועולה בעוד הקשרים, ואני לא מצאת הנושא הזה פה. המאירי פה עומד על בית חשוב של הדיון של האם תוספת כתובה ככתובה, בשאלה של איזה ענף לסווג את זה. המאירי אומר שאנחנו נסווג את תוספת כתובה לענף, מציע שאנחנו נסווג את זה לענף של חיובים מכוח הדין. וברור שהתוספות והראש והראשונים שדנו באיך זה יכול להיות שאדם משבט את עצמו בתוספת כתובה, הם לא הבינו כך. הם הבינו שתוספת כתובה זה חיוב רצוני. זאת אומרת שבכתובה יש שתי קומות נפרדות. הקומה של העיקר כתובה זה חיוב מכוח הדין, והקומה של התוספת זה חיוב רצוני חוזי שאדם מתחייב מדעתו, וזה לא חיוב מכוח דיני כתובה. המאירי מחזק את עצמו מהאופי של מהדמיון של תוספת כתובה לכתובה, אבל זה באמת מחלוקת יסודית על האופי של תוספת כתובה, לאיזה ענף לסווג את זה פה. זה תופעה מעניינת שגם בחיובים הלא רצוניים, דיינו השניים האלה, לפעמים הרצון יכול לשחק משהו, לפעמים הרצון יכול להשפיע על ההיקף. יש חיוב של כתובה, אבל יכול להיות שלפי המאירי, אם האדם מחליט שרוצה לתת יותר מ-200, אז זה עדיין חלק מהחיוב של כתובה. או בתחום של חיובים מחזריים. גם שם, סתם, בסוגריים אני מוסיף, גם שם יכולה להיות דוגמה כזאת. החיוב של קונה לשלם את דמי המחר. אם אני קונה ממישהו נכס, אני צריך לשלם את העלות, את המחיר של זה. כמה אני צריך לשלם? זה חיוב אני לפחות נוטה שזה חיוב מכוח הדינים ההחזריים, שהוא שייך לענף הזה. כמה אני צריך לשלם? אז אם לא סיכמנו בינינו, אז הולכים לשמאים ששמים את זה, ואני צריך לשלם את השווי שוק של הנכס הזה לפי הערכת השמאים. אבל אם אנחנו סיכמנו בינינו על מחיר מסוים, אז כמה אני צריך לשלם? את המחיר שסיכמנו. אז האם זה אומר שאנחנו עברנו לענף הזה? האמת שהרבה חושבים שכן. אבל אני חושב שלא. אני חושב שאנליטית יותר נכון להגיד שזה שייך לענף הזה, זה שייך לענף ההחזרי, אבל אנחנו יכולים להחליט מבחינתנו כמה הנכס הזה שווה. ואנחנו החלטנו שמבחינתנו, על אף שהשווי שוק שלו זה 200, מבחינתנו הוא שווה 300, וככה הגדרנו בינינו את העסקה. זה עדיין שייך להחזר. בסדר, בכל אופן, זה המאירי. ההנחה הרווחת פה היא, גם המאירי הציע את זה רק בתורת שמע, אנחנו עם התוספות ואנחנו נמצאים בענף הרצוני הסכמי, ושם הדיון שלנו היום. עכשיו אני צריך להגיד כמה מילים שאני בדרך כלל לא אוהב לעשות את זה, אבל הפעם בנושא כזה אני באמת מרגיש שאני כן צריך, וזה לדבר קצת על עולם המשפט כפי שאני מכיר אותו. אני חושב שזו סוגיה מובהקת שהיכרות אפילו קטנה עם עולם המשפט תורמת ומחדדת לנו את ההבנה של סוגיה הלכתית ועוצמת החידוש שיש בה. התחום הזה מכונה בעולם המשפט חוזים, וזה תחום מאוד יסודי בכל שיטת משפט שהיא, וזה הקורס הגדול שכל סטודנט שמתחיל ללמוד משפטים לומד, לומדים דיני חוזים, כי זה אבן יסוד של כל שיטת משפט וכלכלה מודרנית וגם לא רק מודרנית. וחוזים מקובל לחלק אותם לשני סוגים מרכזיים. אחד, הסוג הקטן והמשעמם שנקרא חוזה ריאלי, שזה חוזה שבו אני מעביר למישהו בעלות על נכס. הנכס יכול להיות נכס פיזי, יכול להיות לאו דווקא נכס פיזי, זה יכול להיות מניה, זה יכול להיות דברים אחרים, אבל אני מעביר למישהו בעלות, קודם אני הייתי בעלים ועכשיו הוא בעלים. זה החוזה ריאלי, לא עוסקים בו הרבה, כי אין הרבה מה לדבר עליו. ויש סוג אחר של חוזה שבו בעיקר עוסקים, וזה מה שמכונה חוזה אובליגטורי, חוזה שלא מעביר נכס אלא יוצר עליי חיוב וחייב אותי, obligation. וזה משהו שהעולם מלא בו כל הזמן, שאנשים קורטים חוזים והחוזים האלה מחייבים אותם לעשות דברים. חוזה אני מתחייב להעסיק מישהו, או אני מתחייב לעבוד עם מישהו, זה חוזה העבודה, חוזה העסקה. חוזה של הספקת חומרי גלם למפעל, חוזה של מכירת דירה. אם אני מוכר למישהו דירה, כל עוד הוא לא שינה את הרישום בטאבו, אז הבעלות של הדירה עדיין אצלי, אבל אני מחויב לתת לו את הדירה. אז אנחנו עדיין לא הגענו לשלב הריאלי, אנחנו עדיין בשלב האובליגטורי שיכול להימשך שנים, אז אני מחויב חוזית להעביר לו את הדירה, הבעלות עדיין שלי. העולם מלא כל כולו בחוזים אובליגטוריים, זה אבן יסוד במשפט, ורק כשמפנים עד כמה שזה דבר יסודי, אז אפשר להבין את החידוש האדיר שיש בה, לפחות לכאורה, בעמדה של התורה, שאומרת שלכאורה אין דבר כזה חוזה אובליגטורי, שהחוזה כזה הוא לא מוכר ולא קיים, לא קיים מבחינה משפטית רשמית. למה זה לא קיים? נתחיל מזה שבצורה פשוטה, פשוט אין, על מה אני עובר אם אני לא עושה את זה? התחייבתי עם מישהו, קראתי איתו הסכם, על מה אני עובר בדיוק אם אני לא מקיים את החוזה? אני גוזל ממנו משהו, אני גונב ממנו משהו, לא מקיים התחייבות. מה כן? יש אני הבטחתי. הבטחות צריך לקיים? כן, יש סוגיה במציאה ממתת, מחלוקת, אבל נאמר שדברים יש בהם איזשהו מחוסרי אמנה. דברים הכוונה הבטחה. אמרתי, סיכמתי עם מישהו משהו, אז אני נקרא מחוסר אמנה אם אני לא עומד בדיבורים. אני נחשב לאדם לא אמין וחכמים לא אוהבים אותי. אבל מעבר לחוסר החיבה של חכמים כלפיי, האם יש משהו קצת יותר עם שיניים להלכה להגיד לי? לא כל כך. והסוגיה שבעיקר שם את הנושא הזה על השולחן, זה הסוגיה של קניין דברים בבת רגימל, ששם הגמרא אומרת שקניין דברים, גם אם עשיתי קניין אבל התוכן שלו הוא דברים, הוא הבטחה, אז זה לא מועיל, והבטחה היא לא דבר אכיף בהלכה, ובעצם ההלכה לא מכירה בחוזה, וזה באמת קביעה של משפטן, היא נשמעת, היא באמת נשמעת מחודשת ובהחלט גם מדהימה. אומרת הגמרא בבטרה, באמת גמרא יסודית, מקור 2, יש שם שתי לישנות, מי שמכיר את הגמרא, לפי לישנה שמדובר שם בגמרא על שותפים שהחליטו לעשות חלוקה של החצר, ואומרת הגמרא שמדובר בחצר שאין בדין חלוקה, שהשותף לא יכול מכוח הדין לדרוש מהשני לחלק את הנכס, אבל הם כבר הסכימו שהם כן יחלקו את הנכס. אומרת הגמרא, כי רצו מה יהיה ואינם רבו, הם רצו לחלק את הנכס, אז מה, אבל אין לזה תוקף מחייב, אז כל צד יכול להגיד לשני, בסדר, אני חוזר בי, אני לא רוצה לחלק את הנכס. אמר רבי יוסי, אמר רבי יוחנן שקנו מידם. אז הוא אומר, אוקיי, בסדר, אז עשו קניין סודר, זה לא רק דיבור, עשינו גם מעשה קניין. עכשיו, מעשה קניין, זה לא, בשלב הזה הגמרא לא מתייחסת למהות, היא מתייחסת להליך. האם מבחינת ההליך היה מדובר בדיבורים באלמה, או שבאמת עשו על זה מעשה קניין עם קניין סודר וזה משהו רציני וכולי? אז אומרת הגמרא, אוקיי, בסדר, אז אנחנו מבחינת ההליך ניתן הכל. הם עשו קניין סודר, שזה הקניין האולטימטיבי, עשו קניין בשביל לחזק את הדבר. ואז ממשיכה הגמרא, וכי קנו מידן מה יהווה, קניין דברים באלמה. גם אם קנו מידן, זה כלום. זה רק קניין דברים, זה רק קניין על הסברה, ופה זה בעיה במהות ולא בהליך. זאת אומרת, גם, זה לא יעזור לך שתעשה קניין דברים, כי הקניין לא נתפס על זה. אומר רש"י, ואין חליפין קונה אלא דבר הנקנה, או מחר, או מתנה, או שיעבוד קרקעות שהקניין חל עליו, או מיטלטלין. אתה צריך להעביר זכויות בנכס. וגם שיעבוד, ואנחנו נעסוק בזה המשך, גם שיעבוד יכול להיות שזה נחשב זכויות בנכס, ואתה יכול להעביר את הזכויות בנכס. אבל קניין לא עוזר רק להעביר זכויות בנכס. פה אני לא מעביר לך שום זכות, אני רק מעביר לך את זה שאני מסכים שאנחנו נלך למהלך של חלוקה. אנחנו לא עושים עכשיו חלוקה. סיכנו שאנחנו נלך למהלך של חלוקה. על זה קניין לא מועיל. אומרת הגמרא, ושקנו מידן ברוחות. אומרת הגמרא שהלקוחות צריך לעשות קימתא שהם לא רק הסכימו לעשות חלוקה, אלא שהם גם החליטו איזה חלק יהיה לכל אחד, ובעצם עשו קניין ריאלי. בעצם עשו קניין שבו כל אחד כבר זכה, כל שותף זכה בחלק הספציפי שלו, ונהיה בעלים על הדבר הזה. ואנחנו בעצם לא נשארנו בשלב של ההתחייבות לעשות חלוקה, אלא בעצם עשינו חלוקה. עברנו כבר את השלב הזה וכבר עשינו את החלוקה, נתנו לכל אחד את החלק שלו. והגמרא באמת נצרכת להוקימתא הזאת. זאת אומרת, אומרת שבאמת החוזה לא מוכר. עכשיו, השאלה הענקית היא למה? למה זאת עמדת ההלכה? אבל הלמה הזה זה לא כמו שאני לפעמים שואל על כל מיני דינים למה, מה הסברה. זה למה ברמה הרבה יותר גבוהה. זה למה, זה כאילו שאלה של מטה ההלכה כמעט. זה לא שאלה של איזה דין. כפי שאמרתי, בדין אני מסביר, כן, על מה בדיוק אני אעבור, למה שיהיה תוקף מחייב לדבר כזה. זה לא קשור לדיני קניין וכו'. אבל זה בגלל שכל המערכת המושגים שלנו היא בנויה עם ההנחות האלה. השאלה היא על כל מערכת המושגים שלנו. למה כל מערכת המושגים שלנו בנויה על זכויות, מה שנקרא זכויות חפציות, ולא זכויות וחיובים אישיים. אם הייתה לנו מערכת שבנויה על זכויות וחובות אישיות, אז הייתי יכול להבין שכן יהיה מסגרת של חוזה. למה המערכת ההלכתית בנויה על אופי חפצי ולא על אופי אישי? בהלכה הכל בחפצה. אנחנו לא עוסקים לחייב את הגברה, זאת אומרת, לחייב את הגברה זה חיוב מאוד קשה. אנחנו עוסקים כל הזמן בהעברת זכויות חפציות. ולמה? למה זה ככה? וזה באמת שאלה קשה. האמת שבדור האחרון עסקו יותר בשאלה הזאת מאשר בעבר. הציעו כל מיני תשובות. יש כאלה שרצו, כמו שהרבה פעמים עונים לשאלות כאלה, רצו להגיד שאולי יש פה איזושהי בעיה בגמירות דעת. במקרה פה, יש כאלה שרצים לדייק את המרבן גרשום פה, הבאתי לכם אם תרצו להתרשם, האם זה כן דיוק ברבן גרשום או לא. אבל זו טענה חלשה, להגיד בצורה כל כך רחבה, כן, אדם לא יכול להתחייב ברצינות לדבר כזה. מה פתאום לחשוב שאדם לא יכול להתחייב ברצינות לדבר כזה? מאיפה לקבוע מסקנה כל כך? נשמע קצת הנחת המבוקש. אם אין דין כזה, אז ברור שאדם לא מתכוון ברצינות, אבל אם החוזה הוא כן משהו מחייב ואחיף, אז מן הסתם אדם כן מתחייב ברצינות, אז קשה לראות בזה את הסיבה לכל הדברים. ויש עוד הרבה הצעות, אני לא אכנס היום לכל מיני הצעות שונות. מי שירצה אני יכול לתת לו מאמר שדן בהרבה הצדקות ושלל את כולן עד שפיתח את שתי הצדקות שהוא מציע בסוף, וגם אותם, את אחת מנו בעצמו שולל, ואת השנייה מי שיקרא יוכל לשלול. אז ההצעה של הרב ורפטיק בספר הזה, אחד הפרקים לקראת סוף הספר דן בהיבט הרעיוני ושואל למה זה ככה. מעלה טענה מעניינת, הוא אומר שזה חלק מעיקרון החירות בהלכה. ההלכה מתנגדת לזה שהאדם יהיה משועבד. עבדי הם ולא עבדים לעבדים, ולכן ההלכה שוללת עקרונית השתעבדות של האדם ומוכנה לקבל אך ורק מתן זכויות מנכסים, ושוללת את זה שהאדם ישתעבד. חלק מהשאלה שלו זה, הרי יש מקום, ההלכה כן מכירה בעיקרון שלי להטיל עליי חיוב אישי שהוא תקף לגמרי לפי הדין ומחייב לחלוטין בצורה מאוד מאוד רשמית. איזה חיובים אישיים אני יכול להטיל עליי? נדרים או מה? במקום נדרים תגיד שבועה, כי שבועה זה על הגברה. ואני יכול להישבע שאני אעשה משהו, אני יכול להישבע שאני אעשה משהו, שאני לא אעשה משהו, אני יכול להישבע שאני אוכל או שאני לא אוכל, או שאני אשלם לך כסף או שאני לא אשלם לך כסף. והשבועות האלה הם חלות, וזה חיוב הלכתי מלא ומוכר. אז למה האדם יכול לעשות את זה בתחום השבועה ולא יכול לעשות את זה בחושי משפט? אז הוא אומר, זה בדיוק העניין, האדם עבדיים ולא עבדים לעבדים. אז האדם יכול להשתעבד לקדוש ברוך הוא, אבל האדם לא יכול להשתעבד לאדם אחר, וההלכה שוללת את הדבר הזה. בסדר, זה רעיון מעניין. יש הרבה סימני שאלה. האם זה באמת משהו שתורם להגשמת ערך החירות? האם חלק מהפתרונות שהפוסקים מוצאים בשביל כן להכיר בחוזה, לא לפעמים
גורמות, אנחנו נראה בהמשך השיעור, מדברים על זה שהאדם משעבד את גופו, וכשרים מסוימים זה הפתרון, אז כאילו בשביל, בשביל למנוע שיעבוד מופשט ותיאורטי, אז אנחנו אומרים שבאמת האדם משעבד את עצמו ממש. או בדיני שכירות פועלים למשל, יש כאלה שאומרים שאיך שההלכה תופסת שכירות פועלים, זה סוג של עבדות ומחירה. ככה ברמב״ם יש ביטוי מסוימים, שהפועל הוא חצי עבד של המעביד.
כמו אומרת אבל שהוא יכול ללכת מתי שהוא רוצה.
כגזרת כתוב מיוחד של עבדיים ולא עבדים לעבדים. פועל חוזר בו בחצי יום שנאמר עבדיים ולא עבדים לעבדים, אבל דווקא למה הגזרת כתוב הזאת נצרכת? כי הרמב״ם אומר שאין הונאה בזכירות פועלים כי אין הונאה לעבדים. בסדר, לא משנה, אני רק אומר שלפעמים הפתרונות העוקפים רק שמים אותנו במצב יותר גרוע מבחינת חירותו של האדם. אבל בסדר, זה רעיון מעניין שהוא הציע. איך שלא יהיה, העמדה הזאת היא כשלעצמה קיימת. כן,
אם אני כותב חוזה נגיד עם מישהו שאני משלם לו סכום של כסף והוא בתמורה לזה מתחייב להישבע לעשות משהו ויש עדים חתומים על זה וזה, זה לא תקף?
הוא מתחייב להישבע?
כן.
או שהוא נשבע?
לא, אנחנו כותבים את זה, אני נותן לו את הכסף, אני אומר לו טוב תישבע עכשיו, ואז הוא אומר לי לא רוצה.
אם נתת לו כסף והוא לא עומד בתנאים שסיכמתם, אז אתה ודאי תוכל לדרוש את הכסף חזרה, ולו מצד החזר.
אבל יכול לתבוע אותו בבית דין, להגיד לו הנה יש פה שני עדים חתומים על השאר,
לתבוע שהוא יעשה משהו, מסובך, מסובך מאוד. עכשיו, זאת בגדול עמדת ההלכה. והעמדה הזאת, בגלל מה שאמרתי קודם, שהסיפור של החוזה הוא סיפור כל כך נפוץ ובסיסי, וזה לא איזה משהו חדש שהוא נפוץ, זה יכול להיות שזה מאוד מתעצם ככל שהכלכלה מתפתחת והופכת ליותר מופשטת וכו', אבל זה לא בעיות חדשות, זה בעיות שהיו כבר בימי הגמרא ובוודאי הראשונים, אז לאורך הדורות פיתחו הרבה דרכים לעקוף את העמדה ההלכתית הבסיסית הזאת ולמצוא כל מיני דרכים שונות כן להכיר בתוקף של החוזה, או למצוא הרבה חריגים לעיקרון הזה של אין התחייבויות אישיות, או למצוא כמה דרכים לעקוף את זה. על חלקן אני אעמוד בהמשך. זאת אומרת, אחד מהנושאים, הנושא שאנחנו עוסקים ביום זה יצירת התחייבות כספית. איך אפשר ליצור התחייבות בכסף, וזה הדיון של הראשונים אצלנו. אבל השורה התחתונה היא שבדרך כלל מקובל שהתחייבות כספית זה אחד הדברים שיחסית קל לעשות. אני אפרט על זה יותר בהמשך, אבל שאדם כן יכול לחייב את עצמו בכסף. אז ממילא יש פוסקים שאמרו שעם האפשרות הזאת של להתחייב בכסף, אז זה דרך ליצור בצורה עקיפה לחייב אותי לעשות דברים אחרים. דהיינו שאני מתחייב לשלם לך הרבה מאוד כסף, אלא אם כן אני אעשה כך וכך. ואז זה לא בדיוק שאפשר לתבוע ממני לעשות כך וכך, אבל אני יודע שאם אני לא אעשה כך וכך, אז יש שוט מאיים שמרחף עליי של לשלם הרבה מאוד כסף. שאנחנו סיכמנו, וזה כן עובד לשלם כסף. אז לכן ממילא יש לי את כל התמריץ שבעולם כן לעשות את הדבר שהתחייבנו עליו. אז זה צורה אחת, יש כאלה שצורות אחרות זה שאני ישבע, להשתמש בכלי של שבועה, שאני ישבע לעשות משהו, ואז אני חייב מכוח דיני שבועה. יש כאלה שהכניסו סיתומתא ודברים אחרים.
אם נשבע למשהו, בדי יכול לעקוף אותך
לקיים? יכול אולי לאכוף, לא לעקוף. הדרך של לעקוף את הבעיה של קניין דברים ולמצוא דברים שאפשר לאכוף אותם היא ש... אם אני רוצה להיות רשע שנשבע ולא... יכול להיות שבית דין יוכל לכפות עליי מצד כפייה למצוות. זה לא בדיוק יהיה זכות תביעה, מבחינה רשמית לפחות זה לא בדיוק יהיה זכות תביעה של ה... אנחנו נראה בהמשך את הרמב״ם, אבל תדלגו, תסתכלו כבר עכשיו במקור 10 ברמב״ם, באמצע הפסקה הראשונה יש שלוש נקודות. אז כתוב פה אחרי השלוש נקודות, כשהיו חכמי ספרד רוצים להקנות באסמכתה, כך היו עושים: קונים מזה שהוא חייב לחברו 100 דינרים, ואחר שחייב עצמו קונים מבעל חובו, שכל זמן שיהיה כך או שיעשה כך, הרי החוב הזה מחול לו מעכשיו, ואם לא יהיה או לא יעשה, הרי נתובעו בממון שחייב עצמו בו. ועל דרך זו היינו עושים בכל התנאים שבין אדם לאשתו, בשידוכין ובכל הדברים הדומים להם. זאת אומרת, הרמב"ם אומר שזה... זאת אומרת, ברור שצריך פה טריק, צריך לעקוף משהו, והדרך שלנו לעקוף משהו ולאכוף את ההתחייבות
היא על ידי המנגנון הטיפה מסורבל הזה של התחייבות ממונית. בסדר, אז זה אחת הדרכים. עד כדי כך מצאו דרכים עוקפות שיש כאלה שטוענים שכל הסיפור הגדול הזה שאני מדבר עליו, שההלכה לא מכירה בחוזים, הוא קצת סיפור תיאורטי ועיוני, כי למעשה בפועל אין הבדל בין ההלכה לבין כל שיטת משפט שמכירה בחוזים, כי בסופו של דבר מוצאים את הדרך להכיר בכל חוזה. עכשיו זה לא לגמרי מדויק. לי למשל יצא לי פעם לייצג פה בבדים של אלון שבוט מקרה מסוים, לא חשוב הפרטים, אבל הייתה שם ההתחייבות של 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 שכן של דייר בבניין משותף. הוא פתח דירה, כאילו פיצל את הדירה שלו לשתיים ופתח כניסה נוספת לבניין, והשכנים התנגדו, והיה ביניהם איזשהו הסכם שזה יהיה לכך וכך שנים ושאחרי זה הוא יסגור את הפתח. אז הוא התחייב בהסכם שעוד כך וכך שנים הוא הולך לסגור את זה ולסגור את הדלת שהוא פתח וככה להחזיר את הבניין למצב הקודם. ובפסק דין שהבית דין הוציא, אז כתבו בין היתר כתבו שההסכם הזה לא תקף בגלל קניין דברים. ההתחייבות הזאת שלו היא בגדר קניין דברים והיא לא תופסת. הוא התחייב לסגור, אבל זה לא מחייב אותו כי זה קניין דברים. זה לא נעלם הדבר הזה. מה שכן, יכול להיות שאם אדם יודע לכתוב חוזים באופן שיהיו תקפים לפי ההלכה, אם אדם מקבל ייעוץ הלכתי ויודע להשתמש בכל הטריקים למיניהם, למשל של התחייבות כספית וכולי, אז יכול להיות שבאמת אדם יכול להגיע לכל תוצאה רצויה עם חוזה שכן תקף לפי ההלכה. יכול להיות שהכל אפשרי אם יודעים לעבוד בצורה נכונה, אבל אם לא יודעים לעבוד בצורה נכונה אלא חושבים שסתם ככה אפשר להתחייב, אז יהיו לזה תוצאות. ויש על זה הרבה כתיבה, איך לכתוב חוזים לפי ההלכה. יש אתרים באינטרנט שמציעים חוזים שיותקפים לפי ההלכה. בסדר, עכשיו אנחנו נעבור לדיונים לראשונים שלנו, ששאלו איך אדם יכול ליצור התחייבות כספית. כפי שאמרתי, נלמד את זה מתוך הראש, אבל לכן, וגם זה אני מניח שהרבה מכם יודעים, אבל שחלקכם לא, וחשוב להכיר, זה מונחים מאוד יסודיים להרבה מאוד סוגיות שיש לנו בהלכה, הבחנה בין שיעבוד הגוף ושיעבוד נכסים. בגדול, שיעבוד הגוף זה החובה של החייב לשלם, סוג של חובת גברא לכאורה, לשלם כסף, ושיעבוד נכסים זה זכויות של הנושה בנכסים של החייב. זכויות שבהקשרים מסוימים לפחות הן זכויות שיפות אפילו כלפי צדדים שלישיים, דהיינו אפילו כלפי לקוחות, שגם אחרי שהחייב מכר את הנכסים לאנשים אחרים שהם לא התחייבו לנושה, אבל הנושה יכול לשים את היד שלו על הנכסים כי יש לו זכויות בנכסים. יש גמרא בבבא בתרא מקור 3 שהראשונים ירבו לצטט. גמרא אומרת, אהו דיינה דאחתי למלווה לניכסי דלווה מקמי דליטבי ללווה. זאת אומרת, עוד לפני שהוא טבע, כבר הדיין נתן לו לרדת לנכסים של הלווה. סלקי רב חנין ברי דה רב יבא. אמר רבא, מן חכים למבט כאמילתי אליו רב חנין ברי דה רב יבא. זה אכן אסור היה לעשות את זה. כסבר, וזה ביטוי שהראשונים ירבו לצטט, ניכסי דבר אינש אינון מערבין יתי. הנכסים של אדם הם ערבים לו. ותנן, המלווה את חברו על ידי ערב, לא יתפרע מן הערב, וקיימלן לא יתבע ערב תחילה. קודם תובעים לא את הערב, ואת החייב הרים. אז הנכסים של אדם הם כמו סוג של ערב. החייב הראשוני זה הוא, והזכויות שיש למלווה לקחת את הנכסים שלו, זה סוג של תוצאת לוואי, וזה משהו בדרגה שנייה, וזה שיעבוד הנכסים. ככה לכאורה כתוב פה בגמרא. מה זה בדיוק שיעבוד הגוף? זו שאלה שהרבה דיון נשפך גם עליה. כי יש גמרא בדף פיוו שאנחנו נלמד אותה בהמשך החורף, גמרא מאוד חשובה בפיוו עמוד א' למטה. אמר לרב קנה לרב פאפה, לדידך דאמרת פריאת בעל חוב מצווה. גמרא אומרת שיש מישהו שחושב שפריאת בעל חוב זה מצווה, והגמרא מבינה, בקריאה פשוטה של הגמרא, הגמרא מבינה שמצווה זה להפוק איש יבוד. זאת אומרת, זה לא עובד מדיני שיבודים, אלא זה עובד מדין זה שיש מצווה ללווה לפרוע את החוב. אמר, לא ניחא לדאב את מצווה. מה קורה אם האדם לא אומר, בסדר, אוקיי, יש לי מצווה לשלם את החוב, אבל לא בא לי לקיים את המצוות, מה תעשו לי? ואומרת הגמרא, מה עושים לו? אמר להתנינה, במצוות עשה, כגון שאומרים לו, עשה סוכה ואינו עושה, לולה ואינו עושה, מכין אותו עד שתצא נפשו. אז בית דין יכול לכפות על מצוות עשה, מכין אותו עד שתצא נפשו. אז בקריאה פשוטה של הגמרא יוצא ממנה משהו מדהים, שיש דעה, שקיימת דעה באמוראים, שחושבת שקריאת בעל חוב זה אך ורק מצווה. אפשר לכפות עליה כמו שקופים על מצוות. כמו שאני יכול לכפות מישהו ליטול לולב, אז אני יכול לכפות על מישהו לפרוע את החוב שלו. האחרונים, אנחנו נגיע לזה, נעסוק בזה. האחרונים, רב שמעון שקוף בשער יושר, שער ה' פרק ב', ועוד אחרונים, היה קשה להם להאמין שבאמת יש דעה שחושבת שקריאת בעל חוב זה רק מצווה, ושאין בכלל משהו משפטי, והם נטו להסביר את המושג של שיעבוד הגוף כמונח משפטי, זה לא שיעבוד נכסים, אבל זה כן חיוב משפטי שיש לו תוכן. זה שאני חייב לשלם לך כסף בחושי משפט, זה לא כמו שאני אשווה לשלם לך כסף ביורדיה. אם אני אשווה לשלם לך כסף, אז בדין לא יוכל לקחת ממני כסף בלי לבקש ממני רשות, כי אדרבה, זה לא יהיה קיום של השבועה, כי אני לא נתתי, סתם באו ולקחו ממני. אבל לווה, אם הוא לא משלם, אז בדין בא ויורד לנכסיו ולוקח בלי דעת מקנה שלו, כי יש זכויות, יש זכות גבייה ממנו, ולכן לא צריך דעת מקנה שלו. אז אומר בשביל שלא יכול להיות שזה ממש מצווה. ודאי שיש לו איזשהו סוג של שיעבוד במובן המשפטי של המילה. יצא, אני לא יודע, בזמני זה היה מפורסם בישיבה היום. יצא לכם לשמוע על העגלון של רבי צור זלמן?
לא,
אף אחד לא שמע? שרבי צור זלמן נסע עם האנשים ודיברו על השאלה למה לווה חייב לשלם, האם מכוח שיעבוד נכסים או מכוח שיעבוד הגוף או פריאת בעל חוב מצווה וכו' וכו'.
תראו את זה כבעל הבית של הורד שובר, מסברת בעל הבת.
הרב עמיטל היה מספר את זה על העגלון של רבי צור זלמן. והעגלון הזדעק, תגידו לי, על זה תלמידי חכמים יושבים ומדברים, מה, יהודי לבא לא ישלם? ורבי צור זלמן אמר שגם זאת סברה טובה. בסדר, בעזרת השם נגיע לפעיבה, אז נעסוק אולי בשאלה היסודית הזאת. אבל הראשונים בהחלט חידדו את המושג הזה, את ההבחנה בין שיעבוד הגוף לשיעבוד נכסים. אחד הראשונים שעשה את זה בצורה הכי חזקה זה רבנו תם, שאנחנו נלמד אותו כשנגיע לסוגיית מוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו בפרק 9. הבאתי פה בדף, שימו לב שיש פה, יש קצת כמה ניסוחים שונים בתוכו. הרבה פעמים מצטטים אותו מהראש בפרק 9 אצלנו, תסתכלו בהמשך מקור 3. כשהראש מביא אותו, כתוב, שני שיעבודים יש לו למלווה על הלווה. אחד שיעבוד נכסיו, ואחד שגופו משועבד לפרוע לו. ושיעבוד נכסיו של הלווה יכול המלווה למכור, אבל שיעבוד גופו של הלווה אין קניין נתפס עליו. אז איך הוא, מה הוא עושה פה משיעבוד הגוף? שגופו משועבד לפרוע לו, ועל זה קניין לא נתפס. הרשב"א בבבתא מביא את זה שאין אדם יכול למכור אלא זכות השיעבוד שיש לו בנכסי חברו, אבל חיוב הגוף שחברו מחויב לפרוע לו חובו כדאמרינן פריאת בעל חוב מצווה אינו יכול למכור. אז כשהוא מדבר שיעבוד הגוף, הוא אומר כדאמרינן פריאת בעל חוב מצווה, ומשמע שזה, אפשר להבין אולי שזה איזשהו חיוב מכוח מצווה ושזה משהו שלא ניתן למחירה. והריטב"א לכאורה עושה שני דינים, שהמוכר שטר אינו מוכר אלא שיעבוד הנכסים שאין כערבין, ונכסו לדבר אין ישינון ערבי בי, אבל שיעבוד שיש לו לווה ומצווה דרמי עלי לפרו לאו מידי דמזדה בנו. אז הוא אני לפחה מזכיר שני עינים, יש שיעבוד שיש לו על הלווה ויש מצווה דרמי עלי לפרו. בסדר,
אולי זה כמו שאחים לא יכולים לרשת מהאב זכויות שאב יש בנכסי הבת וכל מיני דבר כאלה, וגם זה סוג של שעבוד
שיש דברים אישיים שלא עוברים בירושה.
זהו, שירושה זה סוג של העברה ממונית.
יכול להיות, ייתכן. ירושה זה קצת יותר חזק מהעברה של מחירה, אבל יש דברים מסוימים שגם בירושה לא עוברים. בירושה יש פד מסוים של המשכה אישית גם, של ברק הר הדעבוע, אבל זה נכון שיש דברים מסוימים שגם בזה לא עוברים. טוב, בסדר. אחרי כל ההקדמות האלה, בואו נתחיל ללמוד את הראש אצלנו. מקור 4. שאלו את רבנו אליהו זל, איך יכול האדם לשעבד עצמו על 100 מנה? אותו חתן חסר כל, איך הוא יכול לחייב את עצמו על 100 מנה? כיוון שאין לו עכשיו וגם אינו מחויב בהם. זאת אומרת, כבר השאלה מניחה שיש שתי אפשרויות שבהם כן יכולתי להבין שזה יעבוד.
ואיזה שתי אפשרויות אלה?
זה שיש לו עכשיו לשעבד אותם.
כן, או אם הוא היה מחויב כבר, או אם יש לו עכשיו נכסים, אם היה לו עכשיו נכסים זה היה בסדר. כי אם היה לו עכשיו נכסים, הוא היה יכול לשעבד את הנכסים האלה. ואז היה יוצא שאיך אני יוצר חיוב? על ידי שיעבוד של הנכסים. ועל ידי שיעבוד של הנכסים אני יכול ליצור חיוב. ושיעבוד הנכסים יביא בעצם ליצירה של שיעבוד הגוף, יהפוך אותי לחייב. זה הנחת השאלה, שהראש לא שואלל אותה. הראש מקבל את הנחת השאלה, וגם התשובה מקבלת את הנחת השאלה הזאת, שזו דרך לגיטימית ליצור שיעבוד, על ידי זה שאני יוצר שיעבוד נכסים. עכשיו, האמת, לא יצא לי מספיק לחשוב על זה. אני שמתי לכם את זה פה, כי במחשבה הראשונית זה נשמע לי סותר קצת דברים שהראש אומר בפרק ראשון בקידושין, ששמתי את זה בסוף מקור 4. אין לי תשובה לסתירה, מי שירצה אחרי השיעור אני אשמח לשמוע את זאת, אני באמת לא חשבתי על זה מספיק. שם הראש נקט, כנגד דעת הרמב"ן שם, הראש אמר שלפחות משכון לא יכול להביא ליצירה של חוב. שאין המשכון משועבד לכלום, שאדם יכול לשעבד נכסיו לדבר שנתחייב בו, אבל בדבר שלא נתחייב לא חל שיעבוד על נכסיו. שם הראש אמר שאם אין לך חוב גברה, חוב אישי, חוב תקף, אז זה לא יעזור לשעבד את הנכסים. אתה לא יכול לרתום את העגלה לפני הסוסים. כאילו זה מין פירמידה הפוכה כזאת, ליצור שיעבוד נכסים ומכוחו ליצור את שיעבוד הגוף. ולכאורה כל הנחת הדיון אצלנו בראש, שזה כן בסדר. שאם יש לי שיעבוד נכסים, וזה יחסית קל לי להעביר שיעבוד בנכסים, וליצור שיעבוד, לפחות אם יש לי נכסים, אז קל לי לעשות את הדבר הזה, ואז זה יעבוד. זה לכאורה הנחת השאלה. אומר הראש, בישלמה כשהוא מחויב ממון, יכול לשעבד לו. הואיל וגופו מחויב, הואיל וגופו מחויב. אם אני כן חייב כסף, אז אני יכול לעשות את זה. דאף אגב, דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, משעבד הוא דבר שלא בא לעולם. הואיל וכתב, דאין העתיד למי יקנה. כי דאמרים יותר כמשמד, דאי יקנה קנה ומחר משתעבד. אז יש גמרא בבבא בתרא שאומרת שאפשר לשעבד נכסים שלא באו לעולם, ובלבד שיש חוב. זאת אומרת, כשיש לי כבר חיוב, אז אני יכול לשעבד נכסים גם כאלה שעדיין אצלי. לא ניכנס כרגע ללמה, קצת חשב שזה תקנה דרבנן, הרבה חשבו שזה דאורייתא. אבל שאני יכול, המגבלה של דבר שלא בא לעולם לאו דווקא חלה על שיעבודים. וגם אם היו לו נכסים, זה מה שפתחתי, היה יכול לשעבד לחוב זה שחייב לאחר כך. אבל זה שאין לו נכסים, וגם אין לשעבד לו לחוב זה שיתחייב מיד, אלא לכשתתלמן או תתגרש, אז איך הוא עושה את זה? מדהים אם דעך היא כלוך ודעיתלה. המשנה אולי נגיד שמדבר רק על אדם שיש לו נכסים, אבל קשה למנהג שלנו, נהגו לשעבד עצמו בכתובה הגדולה, אף על פי שאין לו כלום. וזה עד היום נכון, שהחתנים הם בדרך כלל לא עשירי עולם, ולפחות יש מקומות שנוהגים לפזר סכומים דמיוניים כאלה בכתובה, אז איך עושים את זה? עכשיו, יש נקודה מסוימת בראש שבה הרבה אחרונים הבינו שיש הבדל בין הראש לתוספות, ואני לא נכנס לזה כרגע. משמע מהראש שאם הייתי מתחייב עכשיו בתשלום של הכתובה, אז זה כן היה מועיל מדין די יקנה. זאת אומרת, אני יכול להפוך את עצמי לחייב עכשיו על ידי שיעבוד נכסים עתידיים שיהיו לי. בתוספות לא ברור שהם נקטו ככה, אבל בראש לפחות זה מאוד ברור. הרבה אחרונים חשבו שיש בזה הבדל, הרבה אחרונים העלו כל מיני נקודות ביקורת על הראש בזה, כל מיני קושיות. ההפלאה למשל אמר שזה בכלל לא מדויק, כי יש שיעבוד נכסים בכתובה משעת הנישואין. שיעבוד נכסים בכתובה, אם הבעל מוכר שדות שלו וכו', זה כבר השיעבוד חל כבר משעת הנישואין, עוד לפני שעת האלמנות או הגירושין. זה בכלל קושיה. בסדר, אנחנו לא נתעכב על הנקודה הזאת עכשיו. ההנחה העקרונית של הראש זה שאם היה לו לפחות עכשיו נכסים, הוא היה יכול לשעבד את עצמו. אבל איך הוא יכול לעשות את זה כאשר אין לו עכשיו בכלל נכסים? יש שתי תשובות שהתוספות והראש מביאים. התשובה השנייה היא של רבנו תם, בונה להודעת בעל דין, ואני לא אפרט על זה עכשיו, לא נכנס לזה היום בשיעור. אנחנו מתעסקים בתשובה הראשונה של רבנו אליהו. והשיב, דמצינו כעניין זה בפרק הסוחר את הפועלים, מתנה שומר חינם להיות כשואל. מה שהוא אומר ששומר חינם יכול להסכים להתחייב אפילו באונסין כמו שואל. הוא פריך במאי ומשניק שקנו מידו. ומשמע דיירי בכל עניין, אפילו אם אין לו נכסים עכשיו. וגם אינו חייב לו כלום עד שיבוא האונס. זה הפני יהושע מסביר שזה קשור לסוגיה שלמדנו בלמדלת באלול, שנכסי שומר משתעבדים רק, לא משעת משיכה אלא רק משעת אונסין. אז השיבוד לא חל עכשיו, הוא משעבד עצמו לכשיתחייב. אז הנה תראה שבשומרים זה קורה, השומר משעבד את עצמו, מן הסתם הוא לא משעבד את עצמו לשמור, כי האחריות של שואל היא בכלל לא קשורה לשמירה, האחריות של שואל היא אפילו באונסין. הוא משעבד את עצמו לשלם, והשומר יכול לשעבד את עצמו לשלם, וההתחייבות הזאת חלה ותופסת. אז הנה תורה שאדם כן יכול לשעבד את עצמו בכסף. ככה הטענה. איך אפשר היה אגב להתווכח עם ההוכחה הזאת משומרים?
שזה הסכם הצדק.
שזה מה? כל הדיון שלנו זה בענף הזה. כל הדיון שלנו על חוזים ועל התחייבות וכל זה במישור של הסכם הרצון. אבל אפשר, מה יכולתי להגיד על שומרים? דיברנו על זה טיפה באלול באחד השיעורים. מה? יכולתי להגיד ששומרים זה חיוב מכוח הדין ולא מכוח הסכם. בתנאי שאני אהיה מוכן להגיד שגם שומר שמתנה ורוצה להוסיף יותר מדין תורה, גם זה עדיין רק מכניס את עצמו לסעיף אחר בפרשת שומרים, ועדיין מי שחל עליו זה פרשת השומרים. אבל תוספות והראש לא הניחו ככה, והתוספות לשיטתם, מהתוספות בדף נונזב, בדף נונזב עמוד ב' שנלמד מהמשך השבוע, תוספות של מתנה על מה שכתוב בתורה, הם הבינו שכל שומר, ובוודאי שומר שמתנה על הדין, אבל כל שומר זה שייך לעולם החיובים הרצוניים. כך שיטת התוספות, בסדר. זה לא הנושא כרגע, בכל אופן הם הוכיחו משם, ואז צריך להתמודד עם הסוגיה של קניין דברים. למה עכשיו פתאום צריך להתמודד עם הסוגיה של קניין דברים? כי הכיוון של הראש בשאלה שלו היה איך אני יכול ליצור חיוב כספי רצוני על ידי זה שאני אשעבד נכסים. זה יתחיל משעבוד נכסים, ואז אני לא נכנס לקניין דברים. כשעבד נכסים, אני מעביר זכויות בנכס, אז זה לא קשור לקניין דברים, אנחנו לא עוסקים בחיובים אישיים והתחייבויות אישיות שלי. אבל עכשיו הראש אומר שיש לי מודל הפוך לכאורה, שגם בלי שיעבוד נכסים אני יכול לשעבד את עצמי, אני יכול להתחייב בעצמי לשלם. ואז אני צריך לשאול את עצמי, רגע, האם התחייבות אישית שלי היא כבר לא מסבכת אותי עם קניין דברים? ופה מתחילה התמודדות עם קניין דברים. אומר הראש, ואין זה קניין דברים, דולומי יקרה קניין דברים אלא כי יאו דרש בה בבטרה שוטפין שיתנו לחלק, שאין לו לקניין על מה לחול. הבעיה בקניין דברים זה שאין לו לקניין על מה לחול. אנחנו רוצים קניין חפצי עם חלות על חפצה, ושם הקניין אין לו על מה לחול. אבל הכה הוא משעבד עצמו לחוב גמור מעכשיו, והנכסים כשיקנה חל עליהם השיעבוד. פה הוא משעבד את עצמו, והתשובה של רבן אליהו זה שאין פה קניין דברים מכיוון שהוא משעבד את עצמו. אז בפשטות, מה אמר הראש? מה התשובה שניתנה פה? למה אין פה קניין דברים? כי אני, לכאורה אני אפרש אותו כי אני מכיל שיעבוד על הגוף. תסתכלו רגע במקור 6, לא בתוספות צ'אנס אלא בתוספות רבנו פרץ, בחצי השני של מקור 6, על הסוגיה המקבילה הזאת, על הסוגיה של השומרים בבא המציאה, כתוב שם בתוספות רבנו פרץ, ואם תאמר על מה תחול הקניין, קניין דברים באלמו, ויש לומר, דחל לקניין על גופו, ושיעבד עצמו להיות כשואל. אז הקושי שלנו היה שאין לה קניין על מה לחול, והתשובה, יש לה קניין על מה לחול, זה חל על הגוף. וכשאמר לכאורה
שכשהם פוצים את שכל אחד באמת תופס את עצמו פינה, למרות שזה לא סדר של לא חצה שבאים חלוקה. אז יש הקניין על החלוקה. זאת הקניין חל על עצם החלוקה שכל אחד הולך
לבית. נכון, אבל שם אין שום בעיה. בערוקים של הגמרא בכלל שכינו בידם ברוחו. וכל אחד קנה זכות בנכס ממש. זו זכות חפצית לחלוטין. השאלה היא מה קורה במקרה פה. ולכאורה הראש אומר שאני עדיין בקטע של חלות חפצית, אבל החלות החפצית יכולה להיות גם על הגוף שלי. שאני מתחייב לשלם, וזה חלות על החפצה של הגוף. אני לא יודע בדיוק מה זה הגוף. הגוף זה התאים שיש לי, האור והדם והשרירים והרקמות שיש לי, או שזה הגברה? זה רמה קצת יותר מופשטת. אני לא יודע בדיוק מה זה אומר, אבל לכאורה החלוט של שיעבוד על הגוף כתחליף לאיזה, כאשר אדם מתחייב לשעבד לחלק נכס, אז אין פה חלוט על הגוף שלו, כי הם רק רוצים לעשות דברים בקיר. אבל אם זה התחייבות לשלם, שאני בעצמי צריך לבוא ולשלם, אז יש פה איזשהו משהו שנתפס עליי, וזה נקרא שיעבוד שחל עליי אישית. עכשיו ככה, זאת הבנה אפשרית בראש, וככה נשמע לכאורה מרבנו פרץ. לא מאוד קל לי להבין אותה, כי זה קצת שרירותי. זאת אומרת, אם אני מוכן להגיד קונסטרוקציה כזאת שאני מחפש חלות חפצית, אבל יש פה חלות חפצית עליי, על הגברה, אז אפשר להגיד, זאת אומרת, זה שאלה של ניסוח. אם אני ארצה להגיד את זה על חלוקה של נכס, על אותה חלוקה של החצר, אז אני אגיד שכן, אני משעבד את הגוף שלי לזה שאנחנו נחלק את החצר. ואני יכול להגיד את זה, אני יכול להבין למה לא להגיד את זה, אבל אני כל כך לא צריך להעביר את הקו. כלומר, אני לא מבין מה, איזה סיבה חזקה יש להעביר את הקו מן פה לפה. ואני אוכיח לכם, אני אמחיש את הקושי הזה מנקודה נקודה קצת מפתיעה, שמופיעה בראשונים בענייני שבועות. אני עובר לתחום אחר, אבל עשינו השוואה לשבועות, נכון? אמרנו ששבועה זה התחייבות של הגברה, וזה מקום שההלכה כן מכירה בהתחייבויות של הגברה. אני יכול להישבע שאני אעשה משהו או שאני לא אעשה משהו, בדיני שבועות זה חל. בסדר? בניגוד לנדרים, ששם זה חנות על החפצה. כאשר אדם נודר נדר, אז הוא אומר קונם עליי סידור זה, אז הוא מכיל חלות על החפצה. זה אומר את המשנה בנדרים, שיש חילוק בין נדרים לשבועות, שנדר לא חל על דבר שאין בו ממש, נדר יכול לחול רק על חפצה הממשי, והשבועה חלה על דבר שאין בו ממש. אני יכול להישבע שאני אעשה משהו, אז השבועה חלה למרות שזה דבר שאין בו ממש. עכשיו, מה החילוק לכאורה? למה נדר אינו חל אלא על דבר שיש בו ממש, ושבועה חלה גם על דבר שאין בו ממש? מה החילוק? שבועה זה על הגברה, זה לא צריך לחול על חפצה, ופשוט ממילא ברור שאין שום צורך שזה יחול על משהו שיש בו ממש. ככה הפשטות. אבל מעניין שהרבה ראשונים לא הסתפקו בתשובה הפשוטה הזאת, והוסיפו משפט נוסף. וזה משהו לא ראיתי הרבה דיונים עליו, אבל מצאתי אותו בהרבה ראשונים, הבאתי את זה פה מהטור. אבל מצאתי את זה גם ברן ובראש, אם אני זוכר נכון, אני כבר לא זוכר, יצא לי למצוא את זה בספר החינוך ובעוד ראשונים. פה הבאתי את זה מהטור, במקור 5. כותב הטור, ויש דברים שיש שבועה חלוקה מנדר, והוא שהיא חלה על דבר שאין בו ממש, כגון שנשבע שלא ישן או שלא ידבר. והטעם בזה שהשבועה חלה על גוף האדם, והגוף יש בו ממש. אז אומר הטור, שלמה שבועה חלה על דבר שיש בו ממש? לא כמו שאתה אמרת, כי היא לא צריכה לחול על דבר שיש בו ממש, אלא כי היא חלה על דבר שיש בו ממש. ומה זה הדבר הזה שיש בו ממש?
גוף.
הגוף. זאת אומרת, לא מוכנים שזה יהיה בלי, גם השבועה צריכה משהו לחול על, והמשהו הזה צריך להיות משהו ממשי, אבל זה יכול להיות הגוף, והיא חלה על הגוף. הם מאוד מאוד מתעקשים שגם היא תחול על חפצה ממשי, אבל היא יכולה לחול על הגוף. יפה, אז אני לא כל כך מבין, אני כשלעצמי לא הייתי אומר את הדבר הזה, אבל הרבה ראשונים כן השתמשו במשפט הזה. עכשיו, המשפט הזה, את מי זה מאוד מזכיר לנו? את רבנו, את התשובה של רבנו אליהו. רבנו אליהו אומר שבקניין דברים אין לקניין על מה לחול, אבל פה יש לו על מה לחול, על הגוף. יפה, אז אתה רואה שהשתמשו במודל דומה גם בשביל להסביר את הדין של שבועה שחלה על דבר שיש בו ממש, שאין בו ממש, שהיא חלה על הגוף. אבל לאן זה מביא אותי בשבועה? לאיזה היקף של התחייבויות לעשות או לא לעשות אני יכול להגיע בשבועה? בלי סוף, מה שאני רוצה. אני יכול להישבע על מה שאני רוצה, שאני אעשה, שאני לא אעשה. אני יכול להישבע שאני אחלק את הנכס שלי עם השותף. אני יכול להישבע שאני לא אחלק את הנכס שלי, שאני אעשה לטיול, שאני לא אעשה לטיול. אני יכול להישבע על כל דבר שאני רוצה. אנחנו לא מגבילים את זה לסוג מסוים של דברים. אין הבדל בין שבועה לשלם לשבועה לחלק נכס. על כולם אנחנו נגיד, כן, זה חל על הגוף. זאת אומרת, המשחק מילים הזה של להגיד, זה חל על הגוף. אם אתה מתייחס לדבר הזה בפנימות, בוא מה שכן, אתה חל על הגוף, אז אתה יכול להגיד את זה על מה שאתה רוצה. כמו שאנחנו רואים בראשונים האלה לגבי שבועה. איזה סוג של דברים אתה יכול לעשות עם חיוב כזה? בשבועה זה מוביל אותך לזה שאתה יכול להישבע על כל דבר. יש לך חופש מוחלט בתחום השבועות. אבל בשיעבודים, כשרבנו אליהו מביא חיוב כזה, זה מאפשר לו התחייבות לשלם כסף, אבל זה לא מאפשר לו התחייבות לחלק נכס.
זה פשוט חיוב, שיעבוד שלך, כאילו, תגיד, אני אחתים עם זה.
לשמוע, וזה בעצם מה שאתה הצעת, שלא צריך, שזה פשוט חיוב גם רגיל, ואין פה משהו שזה צריך להתאפס בו. לכאורה הם הוסיפו יותר מדי מילים בשביל זה, הם התאמצו להגיד שזה חל על החצר. בגלל שזה קצת קשה לי גם בדיני שבועות, אז אולי אני כן אסכים לאמת את זה בסוף, אבל לכאורה זה לא מה שהם אומרים. אז לכן להבין את הראש בצורה הזאת זה אולי אפשרי, אבל זה לא הבנה חלקה מסברה. אולי לכן רבנו תם לא כל כך אהב את זה והציע כיוון אחר. אבל יכול להיות שגם אפשר לתת הבנה אחרת בראש. יכול להיות שאפשר להבין שכאשר אני אומר ששיבוד הגוף חל ולכן זה לא קניין דברים, אז אין הכוונה שאני מחפש איזשהו חפצה שאני מכיל עליו ואני משעבד לו מכיל שיבוד על הגוף שלי כסוג של חפצה אלטרנטיבי, אלא יכול להיות שזה בעצם גם סוג של חלות חפצית על נכסים שלי, אבל לא בדיוק על הנכסים על נכסים פיזיים שיש לי, אלא על חשבון הבנק שלי. ואני כגברה, אני כשמואל, יש לי סוג של חשבון בנק וירטואלי של ההון שלי. וגם אם אין לי כסף בכלל ואין לי גרוש על הנשמה, אם אני מתחייב למישהו כסף, אז אני הופך אותו לבעל זכות בחשבון שלי. ובעל זכות בהון שלי. מעכשיו הוא יכול להגיד לי ממוני גבח. יש ממון שלו אצלי. אז אם אין לי כסף בכלל, אז אני הפכתי להיות במינוס. אני הפכתי להיות במינוס בחשבון שלי, והוא מחזיק מדי מהחשבון שלי. וזה המובן של שיעבוד הגוף, שהוא מחזיק משהו לא בנכסים המסוימים שלי, אלא הוא מחזיק משהו בהון האישי שלי. וההון האישי שלי זה אותו דבר שהוא זכאי בו. בואו נסתכל שנייה בראשונים אחרים שהביאו חילוק של רבנו אליהו, טיפה דומה, ונבדוק האם אפשר קצת לחזק את ההצעה שלי, אולי קצת בווריאציות שונות. בואו נתחיל בתוספות צ'אנס במקור 6. אומר התוספות צ'אנס, משעבד עצמו לזה החוב על ידי הקניין, הטעם בבעבעת ראה ודברים באלמה, כי אין הקניין אלא לעשות חלוקה באלמה, אבל האחה מתחייב לו ממון על ידי קניין, וכיוון דה משעבד את גופו לדבר זה משתעבד. אז אני חושב שהנקודה, הדגש שלו זה המתחייב לו ממון, והמשעבד את גופו זה משעבד גופו לזה שמחייב לו ממון, וזה הנקודה המרכזית. וההתחייבות בממון הזאת היא זאת שהיא באמת לא קניין דברים, כי אני נתתי לו זכויות. נתתי לו זכויות, לא בנכס מסוים, אבל בממון. מקור אחר, יד רמה בבאבטרה, על הסוגיה בבאבטרה דף ג', אומר היד רמה, מה שמינן, מהסוגיה פה אנחנו למדנו, זה לא מעניין קניין, אלא איך הדקנו מיני על גוף הדממון. אבל איך הדקנו מיני למי ודקנאה, אני יכול להקנות כסף, אבל אני לא יכול להקנות הקנאה, שאני צריך להקנות נכס. איך הדקנו מיני למבד הקנאה, כיוון זה לא מקנו לי לגוף הידי ממונה, באו קניין, לא משתעבד להקנו אלי, דעה ולקניין דברים דעה, לא אף הקניין. דעה אחת, איך יקנו מיני למיפלה, כיוון זה לא קנו מיני ברוחות עצמן, לא משתעבד, כל עוד לא קנינו נכס ספציפי, אז אני לא משתעבד לזה. ואפילו קנו מיני די מחויב למיפלה, לא משתעבד. אם כן לוקמה למתניתי באחי כפשוטה, זה משמע שרצו לעשות בכל קו וחצה, ועדיין עשו, ולא להצטרך לוקמה כשחלקו. למה הגמרא שמה אני צריכת להוקים תא שהם עשו חלוקה? אז כנראה שדבר כזה אינו אפשרי. אי אפשר לתפוס אותו בהתחייבות. והנה מילי, איך הדקנו מידו דמחייב לחלוק או להקנות? וכל שכן איך הדקנו מידו לחלוק או להקנות. אבל קנו מידו שחייב לתת כך וכך, או לבנות, או לזון, מסתם רדלת קניין דברים באלמות. שהנתינה עצמה אינה ממון. באמת פעולת הנתינה היא לא ממון. אני לא יכול להקנות למישהו את פעולת הנתינה. פעולת הנתינה זה פעולה וזה משהו שאני לא יכול להתחייב עליו. והי לא הנתינה גוף הקנו מיני, אבל פה אנחנו לא עוסקים בהקנאה לפעולת הנתינה, אלא גוף הדממון הקנו מיני. ההקנאה היא לא הפעולה, אלא על הממון, על הממון המופשט. דמחייב למיטב לי כך וכך ממון. ועוד חייבן דקן אלי ממון הגבי, יחייב למיטב נאלי. וקרא נאמי דכתיב לגבי קניין לקיים כל דבר, כאן כשהדבר מתקיים בו לבדו. להפוק כקניין להקנות או להחלוק, או לחלוק שאין הדבר מתקיים בקניין זה עד שיחלוק, עד שיקנו לו בהקנאה אחרת. אומר היד רמה, הוא נותן לנו מבחן טוב. המבחן של היד רמה זה האם יצטרכו עוד פעם דעת מקנה שלי. אם אני מתחייב להקנות לך נכס, אז זה יחול בלי שתהיה עוד דעת מקנה שלי. ואז זה ודאי קניין דברים, כי אני עכשיו רק מתחייב לזה שאני אקנה לך את הנכס. וזה חוזה, זה קניין דברים, אין לזה תוקף לפי ההלכה. אגב, המילה חוזה בעברית היא
לחזות למשהו עתידי. וזה אין לזה תוקף לפי ההלכה, זה עתידי ואין לזה תוקף. אבל אם אני עכשיו גמרתי ויצרתי חלות מוגמרת, זכות מוגמרת של מישהו בנכסים שלי, כפי שאמרתי, לא יהיה צורך בדעת מקנה. בית דין יוכל לרדת לנכסה אם אני לא משלם ולגבות ממני גם בלי דעת מקנה. רב שמעון בקטע שציטטתי, אז הוא בקטע שהזכרתי קודם שער יושע, הוא מצטט את היד רמה הזה ובונה עליו הרבה. זה שלא יהיה צורך בדעת מקנה שלי, זה מוכיח את זה שחל שיעבוד עם זכויות בנכסים שלי, ולכן הוא יכול לקחת את זה בלי דעת מקנה שלי, וזה קניין גמור, זה קניין גמור שכבר חל עכשיו על הנכסים, ולכן זה עובד. כן,
כיצד ניתן להסביר כאילו אחרת, אם אנחנו אומרים את זה, אז את המקרה שבו נאבדו הנכסים ללווה, אז החוב עדיין חל עליו, ולכאורה אתה תהיה חייב, לא יהיה מנוס מלהגיד שללווה יש עדיין חוב, וזה לא רק דברים בעל.
נכון, כי זה רובץ, כי זה לא רובץ על נכס פיזי, זה רובץ על החשבון בנק שלו, הוא במינוס, הוא בשיעבוד, הוא חייב כסף. הבנתי, אתה מחזק, אתה אומר שכל שיעבוד הוא בעצם נכון, מה שאני אומר זה שבלווה אף אחד לא שאל למה לווה חייב לשלם, זאת אומרת כן שלו, אבל לא בסוגיה, לא מול קניין דברים, אלא יש דין שלווה צריך לשלם ביד בעל חוב מצווה או לא יודע מה. כשמישהו חייב לשלם, אז אני יודע שזה הדין שהוא חייב לשלם כסף. השאלה שלי הייתה, השאלה שהראשונים אצלנו זה איך אפשר לעשות את זה בצורה מלאכותית ורצונית. איך אדם יכול מיוזמתו לחייב את עצמו בתשלום. אז מה שאני אומר שזה לא קניין דברים, אלא שכשהוא מחייב את עצמו בתשלום, אז מה שהוא עושה זה להעביר זכויות בחשבון בנק האישי שלו. ולכן זה לא התחייבות גברה על התנהגות עתידית, אלא זה העברה זכויות עכשיו בחשבון הבנק שלו, ואני יוצר מצב שאתה יכול להגיד לי אם המוני גבה עכשיו, הממון שלך אצלי. יש וריאציה אחרת שהיא בתוך רבנו אליהו, שהיא גם קשורה להפוך את זה לסוג של שיעבוד נכסים בתשבץ במקור 9, אבל זה בניסוח אחר קצת ממה שאמרתי, אז תקראו את זה לבד. התשבץ שהבאתי פה במקור 9 לא ניגע בו עכשיו. כל זה הכיוון של רבנו אליהו, שזה עובד על ידי שיעבוד הגוף, וראינו שני הסברים בתוך הדבר הזה. שאלה גדולה זה עד איפה אפשר לקחת את את החידוש הזה של רבנו אליהו של שיעבוד הגוף. זה כבר מה שהתחלתי לשאול קודם, כאילו נגיד אם אני מדבר על חלות על הגוף, אני נתתי הבנה שיחסית מצמצמת את זה להעברת זכויות בחשבון בנק שלי. שני יהושע פה כותב במקור 8, הוא כותב שכתבו זה שהיה חיוב בגוף אף במה שלא היה חייב. נראה לי שמכאן הוציאו הפוסקים וכל מה שאדם אומר בלשון חיוב מעני אפילו בדבר שלא בא לעולם ובדבר שאינו ברשותו. ראינו נמי מה הייתה מגופה שהחיוב חל על הגוף לקיים מה שקיבל עליו. וכן נראה לי לידי לשון הלשני כולה כשאמר לשון חיוב ומחייב את גופו לכך להעמיד ולקיים כלום. ההקשר בירושלמי זה התחייבות למכור חיטים. הלשון הזאת של הפני ישוע היא לשון מאוד גורפת ומחיקת לכת. אם אתה רק מנסח את זה כחיוב, אז אתה באמת יכול לעשות מה שאתה רוצה. כל הבעיה שלנו שיש לנו זה עם קניין. בקניין יש לך כל מיני מגבלות, דבר שלא בא לעולם, דבר שאינו ברשותו וכו' וכו'. אבל אם אתה רק מחייב, אז אתה מחייב את הגוף, אתה יכול להגיע לאן שאתה רוצה. אני מניח שגם הפני ישוע לא מתכוון יותר מדי להרחיק לכת, והוא מתכוון להתחייביות כספיות או להתחייביות נכסיות. אבל הסיפור של התחייבות להקנות נכס הוא סיפור בעייתי, הוא יותר בעייתי מהתחייבות כספית. כפי שאמרתי, מי שירצה, יש פה ספר שלם על הנושאים האלה. פרק רביעי בספר זה התחייבות לתשלום המון, פרק חמישי זה התחייבות להקנת נכסים. זה הדרגה הבאה, זה כבר יותר מסובך. אז יכול להיות שפני יהושע מרחיבים יותר בכיוון הזה, אבל אני בטח שאני חושב שפני יהושע לא מתכוון למשל להתחייבות לחלוקה של נכס. אם זה התחייבות לחלוקה של נכס, אז על אף שאני אומר את זה בלשון חיוב, זה לא יועיל, כי אחרת הגמרא לא הייתה צריכה לעשות הוקימתא בשקנו מידם ברוחות, אלא הגמרא הייתה אומרת כשעשו את זה בלשון חיוב. זאת אומרת, אני מניח שגם פני יהושע לא מתכוון בלי שום גבולות. בסדר, אז זה הכיוון שיצא לנו מרבנו אליהו. כפי שאמרתי, רבנו תם הציע מנגנון שונה קצת, אבל
ההנחה הרווחת שיוצאת לנו מהתוספות והראש ועוד ראשונים, זה שבגדול חיוב כספי מאחת מהסיבות שנידונו עובד, וחיוב כספי זה לא נכלל בבעיה של קניין דברים. עכשיו, ורפטיק בספר הזה הוא טוען שחכמי ספרד, או לפחות הריף ניגש והרמב״ם, זה היה להם פחות פשוט מאשר בעלי התוספות, גם בסיפור של התחייבות כספית. הוא דן בכל מיני מטורות מעריף ומערים ניגש, שאני לא אכנס לזה בכלל. וגם ברמב״ם טוען שזה לא עד כדי כך פשוט. אני לא יודע, אין לי תמונה מגובשת בנושא הזה. נציץ בזה בקצרה במקורות שהבאתי פה. בגדול הרמב״ם כותב בהלכות, מה שהקראתי כבר קודם, שאדם כן יכול לחייב את עצמו בכסף. אני מחייב עצמו בממון לאחר, בלא תנאי כלל. אף על פי שלא היה חייב לו כלום, הרי זה חייב. הרמב״ם במקור 10. שדבר זה מתנאי ואינה אסמכתא. כיצד הוא אומר לעדים, הבו על העדים שאני חייב לפלוני מנה, או שכתב לו בשטר, הרי אני חייב לך מנה, אף על פי שאין שם עדים. אז זה חל. וזה עובד. יש לו אף על פי ששני מודים והעדים יודעים שלא היה לו אצל כלום, שהרי חייב עצמו, כמו שהשתעבד הערב. זה משפט שהרבה פעמים מצטטים מהרמב״ם, כי זה מראה לנו איך הרמב״ם תופס את החיוב של הערב. אדם יכול לחייב את עצמו בכסף מרצונו. וכזה הראו רוב הגאונים. טוב, אז גם לרמב״ם זה לא כל כך פשיטה, אבל הוא כתב שזה נראה לו הדין, ושככה הראו רוב הגאונים. ואז מה שהקראתי קודם, שהרמב״ם כבר מביא איך משתמשים בזה בשביל, בתור טריק בשביל ליצור חוזים, שבילה שאני יכול ליצור התחייבות כספית, אז אני יכול ליצור התחייבות כספית מותנית, ועם ההתחייבות הכספית המותנית הזאת, אז לאלץ את עצמי לעשות כל מיני דברים במסגרת עסקאות שאני עורך עם אנשים אחרים. אבל תראו למשל תשובה של הרמב״ם שהבאתי פה בהמשך. כתב הרמב״ם בתשובה שאלה יורנו הדרבית והרובן שהתנה בינו בין בת שהיא ממשים יבטל תנאי נישואין שבינו ובינה, חייבו לה 100 דרם כסף נוקרה במתנה מעכשיו, ולא הביא הכסף בעת כתיבת השטר והקניין, וביקש לבטל השטר והקניין, לפרוע סך הנזכר אם לאו. האם אפשר עכשיו לחייב אותו לשלם את הסכום הזה שהוא התחייב לשלם אם הוא יבטל את תנאי נישואין שבינו לבינה? תשובה, האישה חייבת להביא ראיה שהכסף היה אצלו ברשותו בעת הקניין, ואז חייבו לפרוע זאת, לפי שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אומר הרמב״ם שאם לא היה לו את הכסף הזה ברשותו, זה לא חל. אז זה מאפשר להבין שכל מה שהרמב״ם כתב בהלכות שהקראתי לפני כן, שאדם יכול לחייב את עצמו בכסף על אף שהוא לא היה חייב קודם, יכול להיות שכל זה אך ורק אם יש לו כסף פיזי שנמצא אצלו, ואז הוא יכול להכיל חיוב על הכסף הזה.
למה הוא כתב את זה?
מה? בהלכות. אני חייב עצמו בממון לאחר בלא תנאי כלל, אף פי שלא היה חייב כלום. אז למה הוא לא הדגיש? הוא בלבד שיש לו ממון.
אבל אז שוב, אפשר להשיג שהחיוב הזה לא באמת חל עליו, אלא חל על הממון שיש לו לשלם.
כן, אבל האם עובדתית יש תנאי שיהיה לו ממון כזה או לא? זאת אומרת, זה הערה נכונה שהוא לא כותב את זה בהלכות. אבל אז אני מתחיל להסתבך פה עם התשובה. טוב, אין לי דעה מקיפה ברמב״ם, מי שירצה הוא מעריך בדברים האלה, אני לא... התשובה הזאת של הרמב״ם הפתיע אותי. כאילו, אני חשבתי שהרמב״ם בהלכות נתן פתרון גורף לסיפור של התחייבות כספית. התשובה הזאת קצת מפתיעה. בסדר, זהו. אני חושב שהנושאים האלה הם נושאים שחשוב לדעת אותם, וניצלתי את ההזדמנות, שמחתי שיש הזדמנות להעביר את זה פעם בשיעור. אנחנו ממשיכים בפרק חמישי. שבוע הבא בעזרת השם השיעור יהיה על הסוגיה בדף נ"ו של מתנה על מה שכתוב בתורה, וזה תוספות מאוד ארוך ומאוד חשוב שם. אחד התוספות שאינתים שאני חושב שכמעט לא הייתה לי שנה בישיבה שלא יצא לי ללמוד אותו באיזושהי הזדמנות. מה? התוספות על מתנה על מה שכתוב בתורה. גם שנה שעברה יצא לי להזכיר אותו, תמיד מגיעים אליו, אבל עכשיו יש הזדמנות ללמוד אותו בפנים, וזה תוספות מאוד יסודי, בעזרת השם נעסוק בזה שבוע הבא. אגב, ראיתי באחד המפרשים שבהתחלת הפרק הוא כותב שמי שרוצה, מי שיש בו מידת כעס ורוצה להתמודד עם מידת הכעס שבו, אז יש סגולה שילמד את פרק אף על פי בכתובות. כי מסכת כתובות יש בה י' ג' פרקים שהם כנגד י' ג' מידות של רחמים, והמידה החמישית לפי אחת מהדרכים לספור את י' ג' מידות של רחמים זה מידת ערך אפיים, והפרק החמישי במסכת כתובות הוא כנגד מידת ערך אפיים, ולכן הוא נקרא פרק אף על פי. ולכן כאילו מה שיש חושיה למה להתחיל פרק במילה קשה כמו אף, כעס, אז התשובה היא שזה דווקא מידת ערך אפיים, ו-
ודווקא בפרק הזה יש חיזוק להתמודדות עם מידת הכעס, ולכן יהיה רצון שנזכה כולם.
אני מקווה שהסוגיות בפרק הזה לא יעצבנו אותי יותר מדי.